אנחנו ממשיכים בשער הצייקנות, בשער הקמצנות, הקילות. התחלנו פעם שעברה, אני קורא, הצייקנות זאת המידה היא מגונה ברוב ענייניה. ועל הצייקן אמר שלמה, אל תלחם את לחם רע עין. עד לכאן הגענו. ואלו מידות צר העין, כלומר, אלו התולדות, ואלו מידות צר העין, כלומר, צר העין זה מצב פנימי, כללי, אין? ויש לו תולדות. כל מצב נפשי יש לו את התולדות שלו. מרשעים יצא רשע, אבל רשעים זה מציין מצב נפשי כללי, כמו שכתוב. בשער הגאווה, כאשר תגבר הגאווה בלב, הדבר ייראה מכף רגל ועד ראש. זאת אומרת, הגאווה שבלב זה המרכז, כן? זה האטום, אבל יש לזה המוני תולדות. יש לזה כל מיני חיוויים, כל מיני ביטויים שנגזרים מזה. הגאווה היא אחת בתוך הלב, אבל תולדותיה ותוצאותיה הן רבות, למוות תוצאות, תוצאות, הרבה גוונים של מוות יש. אף פי שגזירת המוות היא אחת, מות תמותון, אבל הרבה יצורות מיתה יש. זה תלוי בכל מיני דברים, כמובן. אותו דבר גם פה, צרות העין, כמצב נפשי יסודי, וצרותיה המובאות אחריה. היוצאות ממנה. מה הן? ואלו מידות צר העין. לא ייתן צדקה ולא ירחם על העניים. מה זה לא ייתן צדקה? כן. מה זה לא ייתן צדקה? צר העין, כמו שהסברנו בשבוע שעבר, זה מה שהסברנו בשבוע שעבר, שהעין של האדם היא בעצם נועדה כדי להראות לו את מה שקורה סביבו, כדי שירחם, כדי שיתייחס. אדם שהוא לא רוצה לעזור לזולת, הוא עוצם את העיניים כאילו הוא לא רואה. אין? לא תתעלם, כי תראה עבדת אחיך, חמורו. כן. אבל הוא לא רואה. אתה רואה שבכל אופן, כן, יש נכון, יש את הדבר הזה, כן, של לא רואה, לא שומע, לא זה. אבל אנחנו רואים שבאופן אינסטינקטיבי, אדם שרוצה להתעלם מצרת חברו, הוא דווקא עוצם עין. כי העין היא גורמת או מאפשרת השיוך, את היחס. צר עין זה אדם שהעין שלו היא צרה מכדי לראות את צרת זולתו. הוא מסתכל רק על צורכי עצמו, העין שלו כל כך צרה, כן, שהוא רואה דרכו רק את עצמו, נקרא לזה כך. כי הוא מסתכל דרך חור המנעול, או דרך איזה סדק צר מאוד, שדרכו אי אפשר לראות הרבה. זה המשמעות של צר עין. אבל יותר מזה, הקמצן הוא חי במציאות או בצורת הסתכלות כזו על החיים שאין מספיק מקום לכולם. צר המקום שאלין בירושלים. לא אדם, לא אמר אדם, צר המקום, צר לי המקום שאלין בירושלים. כי בישראל, בירושלים כולם חברים, כל ישראל חברים. כן, ירושלים זה מקום של התעלות נפשית, מקום מקדש, מקום רוחני, מקום השארת השכינה. כל יחיד ויחיד נעשה יותר קל, כן? נעשה יותר קל, פחות כבד, פחות תופס מקום, מקום מיותר, כן? פחות תופס מקום, יותר נותן מקום לזולת. כל ישראל חברים, שישראל עושה את ישראל, ירושלים עושה את ישראל, חברים. הקמצן הוא נופל בתוך תפיסת עולם חומרנית, קשה, שבעצם גורמת למצע להיות קצר מדי מהשתרע. קצר, המצע מהשתרע. ולא יכלה הארץ לשאת אותם. ויפרד לוט מעל אברהם. לוט, כללה. פירוד, אין לתאווה יבקש נפרד. ההיפרדות היא תוצאה של קמצנות שמטעה את האדם, זה דמיון כזה, שאין אני ואתה יכולים לדור בכפיפה אחת. לכן, לתת לך צדקה, זה תמיד יבוא על חשבוני. זה יבוא על חשבוני. זאת אומרת, הקמצנות לא מסוגלת להמיר את הנתינה לקבלה. אמרנו הרי, נתן פיזר לאביונים, וצדקתו עומדת לעד. הקמצנות, כן, יוצרת צורת הסתכלות כזו. זה כמו אדם שהוא עצוב. אז ההסתכלות שלו לעולם היא הסתכלות מיוחדת. כשאדם עצוב, השמיים כבר לא כחולים, הזולת כבר לא נעים, שום דבר לא נעים. הוא יותר נסגר בתוך עצמו, הוא מעדיף להיות מקום חשוך, כן? סוגר את דלתו. הוא לא פתוח, כן, הוא לא פתוח. זאת אומרת, כל מצב נפשי הוא מראה לנו את החיים, את המציאות, בצורה אחרת. הקמצן, יש לו צורת הסתכלות על החיים, צורת הסתכלות של אין אני ואתה יכולים לדור בכפיפה אחת. הנוכחות שלך, יכול להיות שבמצבים או מדרגות מסוימות של קמצנות, אפילו האוויר שאתה נושם, הוא על חשבוני. שלא לדבר על כך שהנתינה שלי לתת לך, זה ודאי וודאי בעל חשבוני, אין לי בזה שום גמול. כמו שאמרנו, הקמצנות לא מסוגלת להמיר את הנתינה לקבלה. הרי כתוב שיותר מאשר עושה בעל הבית עם העני, או עושה אני עם בעל הבית. שהעניים ניתנו לנו, הצדקה ניתנה לנו, העניים ניתנו לנו, כדי שננצל אנחנו על ידם מדינה של גהנם. זאת אומרת שהנתינה עצמה, היא מעלה אותנו למעלה, למעלה, ממציאות הגהנם, ממציאות ההיעדר הרוחני, זה נקרא גהנם, כן? היעדר רוחני. אבל שימו לב, שהמצב של הקמצנות הוא משתק את כל ההסתכלות הרוחנית, האחדותית, עד כדי כך שכל המציאות נתפסת בעיניי כצו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זעיר פה, זעיר שם. זאת אומרת, אני ואתה, בעצם, לא מקשה אחת, אין לי אחריות כלפיך, אין לי רגישות כלפיך, אין לי מעורבות או עריבות כלפיך, כלפי מצבך. מה לי ולך? לך תחפש מהחברים שלך. מה אתה רוצה ממני? כן? לך, לך תחפש בחברים. מה אתה מבקש ממני כסף? אין לך שכנים, אין לך משפחה, אתם מכירים את הטיעונים האלו. כן? אני לא אומר, לפעמים אדם צריך לעשות השתדלות, כן, אולי באמת לפנות לאנשים שיותר קרובים אליו וכו', אני ערך הקודמים, כן, אלו שחיים קרוב אליך, אולי מחויבים, אבל אני לא יכול לפתור את עצמי בטענה זו. צריך מאוד מאוד להיזהר, כאשר אנחנו דוחים את המבקש, צריכים לראות מכוח מה אנו דוחים אותו. כבר אמרנו שיש מקום לדחות לפעמים את המבקש, יש מצבים שאין מקום לרחם על אדם, כן, כל המרחם על אכזרים, כן, או יש מציאויות שצריך לתת לאדם להתמודד בעצמו, יש מצבים, אבל בסך הכל, אדם צריך לבחון. מאיזה סיבה הוא דוחה את בקשת הזולת? הקמצן, כן? כשאמרנו, הוא מקמץ אל תוכו, מכיוון שהוא לא מאמין בעקרון ההתפשטות. השמש משפיעה את חומה, משפיעה את אורה ואת קרניה, כן? נותנת בנדיבות עצומה, לפעמים בנדיבות קצת יותר מדי גדולה, וקצת חם לנו, אבל בסך הכל, השמש כשמה כן, היא משמשת, כן? היא משמשת אותנו. קמצנות היא כלפי פנים. כן? המדענים אומרים שיבוא יום, כן? זה מצב אחר, כן? לא, על השמש אומרים שהיא תתנפח כל כך, ככל שהשמש תזדקן יותר ויותר, זה יקרה בעוד כמה מיליוני שנים, לא לדאוג, אחרי המבול, אבל, כן? מדברים על כך שהשמש היא כל כך תתנפח, זה מצב הפוך. תתנפח, עד כדי כך שבסופו של דבר היא תלחך את כדור הארץ. היא תלחך את כדור הארץ, תתקרב. כן, היא תגיע היום עם 150 מיליון, כן, קילומטר מאיתנו. אומרים שאם היא תגיע ל-135 מיליון, אז כבר כדור הארץ יהפך להיות כמו צדק, איזה כוכב שומם ויבש, כן, וכן הלאה והלאה. אבל יש תופעה אחרת. יש תופעה אחרת שהיא יותר מזכירה את הקמצנות, כן, שכאשר כוכב גדול, הוא צריך להיות בגודל מסוים, גודלו צריך להיות לפחות כגודל השמש, כדי שהתופעה הזו תקרה, אבל שכוכב מתפוצץ אל תוך עצמו, כן, אנחנו מסתכלים על כוכב בגודל כזה, אם הוא קורס לתוך עצמו על ידי פיצוץ אדיר, יש כינוי לפיצוץ הזה, אבל על ידי פיצוץ אדיר וגדול של כוכב, מה שקורה הוא שכולו נשאב אל תוך תוכו. ואז נגיד כוכב בגודל, אם הוא יהיה בגודל של כדור הארץ ותהיה התפוצצות כזו, אז הוא יהיה בגודל של כדור גולף, או פחות מזה אפילו, אפילו גולה קטנה. זה מה שיצא בסופו של דבר. אבל הגולה הקטנה הזו, בגלל הצפיפות האדירה שלה, יש לה כוח שאיבה מאוד מאוד גדול. מה שנקרא חור שחור. חור שחור. החור השחור הזה, ככל שיותר גדול, כך הוא מסוגל לשאוב אליו יותר ויותר חומרים שחולפים לידו. חולפים לידו, וכך הוא הולך וגדל. הוא יכול להתחיל כזה, אבל זה שהוא שואב איזה כוכב קטן פה, הוא גדל יותר, גדל יותר, עד שהוא מקבל ממדים גדולים ועצומים. הקמצן, יש בו איזשהו בחינה של חור שחור. למה? קודם כל, הוא קורס אל תוך עצמו. זאת אומרת, שאדם קורס אל תוך עצמו, יותר ויותר מתעניין בעצמו, כן? יותר מעסיק את עצמו, כן? ברגשות שלו, בתאוות שלו, בצרכים שלו, כן? ככה, ככל שהוא קורס יותר עצמו, כך כוח הכבידה שלו הולך וגדל. מה קורה כתוצאה מזה? כל מי שנמצא בסביבתו, הוא מתחיל לשאוב אותו אליו. הוא מתחיל לצרוך אותו. צריך להבין, הקמצן, הוא מתייחס אל הסביבה. הוא מתייחס. אבל התייחסות שואבת, לא התייחסות מעניקה, לא התייחסות מגדלת, כן? הכוכב שעובר ליד החור השחור, החור השחור לא מחייך אל הכוכב, אלא הוא, כן, אוכל אותו. זה הקמצנות. אם כן, שתי שלבים הקמצנות, שעיקרון החור השחור מיטיב להסביר לנו אותה. א', הקריסה לתוך עצמנו, כן, שזה יכול להיות תהליך איטי, אבל אם לא משגיחים היטב, כן, במהלך הנפשי שלנו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו הולכים וקורסים אל תוך עצמנו, סדר יומנו יותר ויותר מבוסס בעצם על הרצונות הפרטיים שלנו. אנחנו רואים, אפשר למדוד את זה, שעות היממה, כן? אם נגיד ששעות הפעילות של האדם זה פחות או יותר, נגיד 16-18 שעות פעילות, אנחנו יכולים לראות, כן? זה פשוט בדיקה פשוטה, שיותר ויותר שעות משעות היממה בעצם מוגדרות אצלנו כשעות שאנחנו עושים לביתנו. זאת אומרת, מה עשית היום? שעה ראשונה של היום, שתיתי קפה, שענתי סיגריה, התפללתי. התפללתי, כמה באמת בתפילה היה וזה, טוב, משנה. אכלתי ארוחת בוקר, הלכתי למקום עבודה ודאגתי למזכורתי, כמובן שעשיתי את רצון בעל הבית כמובן, אבל אולי לא מתוך מחשבה, כן? לטובתו, לשמח אותו, אלא חשבתי על עצמי בעיקר. זאת אומרת, אנחנו עוברים על היום ורואים שיותר ויותר שעות הן בעצם ננגסות על ידי רצונות פרטיים שלנו. זו בחינה שבאמצעותה אפשר לראות מה גודלו של החור השחור של כל אחד מאיתנו. לפי גודלו, אחרי זה נשים לב איך אנחנו מתחילים לצרוך את הסביבה. כן? לפרק, הייתי אומר, לפרק בעצם ישויות אחרות, אולי בדמיוננו, כן? זה לא שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים עם הזולת. אבל לפחות מצד הגישה והיחס שלנו כלפיו, אנחנו בעצם מפרקים וצורכים אותו. כלומר, אנחנו מתייחסים אליו, אבל ההתייחסות היא התייחסות שבעצם מטיבה לנו ולאו דווקא לא. כן? זה העניין של הקמצנות, ויותר קשור למה שאמרנו פה, לא ייתן צדקה. מה שאין כן הנדיב. שאצל הנדיב, התפיסה היא שונה לחלוטין. אצל הנדיב, כל תפיסת העולם היא תפיסה של אני מתעצם על ידי זה שאני נותן לך. לא בגלל איזה אינטרס אישי. אני מתעצם בזה שאני נותן לך. למה? כי בזה שאני נותן לך, אני בעצם מכיר את יסוד הקיום האמיתי שלי. ומה יסוד הקיום האמיתי שלי? יסוד הקיום האמיתי שלי זה היותנו אחד. זה הכור האטומי של הקיום. ככל שאדם הוא יותר קמצן, יותר נפרד, הוא חי פחות. הוא יותר עצוב, פחות שמח. זו הסיבה גם שהוא צריך כל מיני גירויים, מאכלים, כל מיני מילוי תאוות. כל התרבות של תסיסת התאוות, נהר הגפרית, הגואש והסוער של הדמיונות והתאוות, זה הכל כדי למלא חלל נורא והיום. זה אותו החלל שנוצר כתוצאה מזה שאדם הוא לא כללי. אין לו את העונג הממלא, המספק, המשמח, המאשר, המרומם. אין לו את זה. ואז הוא חייב למלות, כן? את משאלות ליבו. הוא חייב למלות את הריק הזה, וכמובן הוא מוצא כל מיני תחליפים, בדרך כלל בורות נשברים אשר לא יכילו המים. הולך לראות בשדות זרים, אבל הנשמה לא תמלא, או הנפש לא תמלא, שהיא מן העליונים. ומזונה זה מזון הכלליות. כל מחשבה כללית, וזה לא משנה, עד כמה היא גדולה ומפותחת. זה יכול להיות גם ענן קטן. כן? אבל הוא נושא ברכה בקרבו. כן? גם הוא גורם לאדם עושר. כל מחשבה כללית, כל רגש, שהוא טיפ טיפה יותר זך, יותר כללי, יותר נוטה ופונה כלפי האחר, כלפי הזולת, ומצווה בשונאו כידוע, כי תראה חמור שונאך רובץ, כך אנחנו יותר מאושרים. אפילו מעט מזה. זה דבר קטן מדבר גדול. כן? מעט מזה אפילו, זה אומנם קטן, אבל זה שייך למגמה גדולה, מגמת הכלל. לכן אפילו מעט מזה יכול לגרום לאדם עושר עצום. אצל הנדיב, אם כן, התפיסה היא שונה לחלוטין. כי הנדיב הוא בעצם קשור, כן? הוא קשור בעצם ליסוד הכללי שבתוכו. והיסוד הכללי מראה לנו איך הנתינה היא לא עומדת בסתירה עם קבלה. היסוד הכללי, אין סתירה אצלו בין נתינה וקבלה. ככל שאנחנו מסתכלים על המציאות מנקודת מבט יותר נמוכה וחומרית, שם מופיעות הסתירות. שם אנחנו לא, כבר לא מבינים איך אפשר לתת, ובעת ובעונה אחת, להרגיש מאושר, שמח ושלם בתוכי. החומר לא מסוגל להציב לנו בשום פנים ואופן את ההשלמה שבין נתינה וקבלה. לא יכול. הוא מצומצם בגבוליו, החומר. הוא לא יכול. בשום אופן לא. כמו שאומר הרב, ומסביר, כן, שהגאוותן לא יכול להבין איך הוא יהיה מאושר, איך הוא יהיה מאושר אם הוא יחלוק את הכבוד עם אחרים. הוא לא יכול להבין. אבל הענב, מכיוון שהענבה יושבת על תפיסת עולם, כן, על הסתכלות, על התבוננות, הרבה יותר אמיתית, לכן הענב, למרות ענבתו, הוא יכול לצייר לעצמו את השלמות ואת העושר, למרות ובגלל ענוותו. כי הענב מבין שהענבה זה ביטול אל השורש. שאדם הוא ענב כלפי חברו, הוא יכול לקבל ממנו. ברגע שהוא מקבל, הוא משתלם וגדל. הענבה היא בעצם יכולה, כן? הענבה היא מראה לאדם איך אפשר להיות בטל ויחד עם זה מאושר. לפי חשבונו של הגאוותן, ביטול אין לו מקום כלל. והביטול הרי הוא כמיטה נוראה, שאין אחרי החיים. זה הפלונטרים, זה הסיבוכים שהאדם נכנס, כן, בהסתכלותו על ההפכים, כאשר הוא מתבנן על ההפכים שבחיים, כן, דרך מידות קטנות ומצומצמות. זה יכול להגיע למצבים שהאדם השונה מן, שימו לב, אם אתה ימני ומסתכל על שמאלני, אתה לא יכול לראות איך אתה והוא דרים בכפיפה אחת, מאירים פנים זה לזה, מקבלים ונבנים זה מזה. למה? אם אתה ניגש בגישה כזו לשמאלני, דע לך שבתוך תוכך מקננת מידה רעה. זה יכול להיות צנאה, זה יכול להיות זלזול, זה יכול להיות כל מידה אחרת. אבל היא כבר מראה לך את ההפכים או את השוני כמוקד לשנאה. אין אני והוא יכולים. מידה קטנה הופכת את החיים לבלתי נסבלים כתוצאה ממפגש בלתי פוסק עם דברים והיפוכם. ואז האדם מתחיל לחפש, כי פתרון למצב הזה, הוא מחפש את הדומים לו, את אלה שלא הפוכים. הוא מחפש את קבוצות התמיכה, שיתמכו בו ויאשרו את כל מעשיו, לא יאירו לו שום הערה, רק אם אתה כמוני ממש 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 תתקרב אליי, רק אתה ממש ממש מרים את הדגל שלי, אם אתה חלילה חלילה שונה ממני קצת, אני כבר לא יכול להכיל אותך. אתה כבר אויב מבחינתי. זה תוצאתם של המידות הרעות בכלל ושל מידת הקמצנות בפרט. לא ייתן צדקה. זה מה שתמון פה. זה ההרגש. כן? בוא נאמר, זה הרגש הדברים. שאנחנו קוראים את העניין שלא ייתן צדקה. אפשר כמובן להעריך בזה ולהעמיק בזה. כל המוסיף הרי זה משובח. אבל זה הכיוון, לבחינת תן לחכם ויחכם עוד. נמשיך הלאה. לא ייתן צדקה ולא ירחם על העניים. למה לא ירחם על העניים? זה ברור. אמרנו, הרי העניים, מה העניים בעצם מראים לנו? העניים מראים לנו את מקום החסר בעולם. יש הרבה דברים שמראים לנו את מקום החסר. יש עניים בגוף, יש עניים בחוכמה, אבל העוני ככלל הוא מצב של צמצום שפע, שמעצם נוכחותו הוא גורם לנו, הוא אמור לגרום לנו, תשומת לב. תשומת לב. יש פה חסרון במציאות. מכיוון שיש פה חסרון במציאות, נשמתי מחפשת להתקרב לאותו המקום. מכיוון שנשמתי היא חמושה, כן? והיא מלאה ברצון בוראה, והקדוש ברוך הוא נאמר עליו רחמיו על כל מעשיו, הוא מסביע לכל חי רצון, והוא זן ומפרנס לכל, ושולחן אוכל לכל. העני הוא בעצם אמור לעורר בנו את קו האופי האלוקי המרכזי. הנתינה. כמו שאמרנו, לא ייתן צדקה. הנדיב ברגע שהוא רואה טיפוס כזה, ברגע שהנדיב רואה מקום של חסר, מה הוא עושה תרף ומיד? ממלא אותו. ממלא אותו על פי תנאי המילוי, תנאים הלכתיים, תנאים מוסריים. ראינו, המילוי של עצמו הוא חוכמה ותורה שלמה, אבל ממלא. אילו הקמצן, העני מבחינתו, זה ממש מכה. זה אנטיתזה של תפיסת עולמו. בסדום היו הורגים עניים. לא נותן, הורגים מי שנותן לעניים. מי שהיה נותן צדקה לעני, היה נענש עונש מיתה. כך מסופר על אותה בחורה צעירה, אותה ריבה, כן? אישה צעירה, שנתנה צדקה לעני, ומרחו אותה בדבש. והדבורים עקצו אותה. אז זה מראה לנו מה הייתה תפיסת עולמם בעצם של אנשי סדום. את נותנת צדקה, כי מה את אומרת? זה מתוק. זה מתוק לתת צדקה. זה הדבש. בואי נמרח אותך בדבש, ונראה מה יקרה. מרחו אותה בדבש ובאו הדבורים. כלומר, הצדקה אולי זה מתוק, אבל בסופו של דבר, היא גורמת לנזק נורא ביום. הם הגיעו כבר למצב של אידיאולוגיה, כמו שנראה בהמשך. אידיאולוגיה של קמצנות. יש אני, האני שידאג לעצמו. עליו מוטלת האחריות, לא עלינו. אין עריבות הדדית. זאת אומרת, זו התפיסה הפרטית. התפיסה הפרטית אומרת שכל אחד צריך להתמודד עם צרתו. אין עניין של עריבות. אף אחד לא מצווה לסייע לחברו, כי אין בנו את המרכז הכללי. מכיוון שאין בנו את המרכז הכללי, ממילא בטל כל רעיון הערבות ההדדית והאחריות ההדדית. יש לך בעיה, תדאג לעצמך. כל אחד ידאג לעצמו. איך אני יכול לדאוג לך? אני יכול לדאוג לך. הרי אנחנו לא מציאות אורגנית. אנחנו לא מציאות אורגנית. אתה חי את חייך, אני חי את חיי, אתה אני, תדאג לעצמך. אם אני אתן לך צדקה, יקרו שתי דברים חמורים. מכיוון שזה לא בחוקי לגמול איתך חסד, הנתינה לא תגרום לי מילוי. אם זה היה חוק המציאות נתינה, ממילא יוצא שכל נתינה היא גורמת למילוי. אז קודם כל זה גורם לי חוסר שלא ניתן להימנות ולהשתלם, זה דבר ראשון. מעוות לא יכול לתקון. דבר שני, זה יגרום לך נזק. לך זה יגרום נזק. כי מכיוון שהנתינה זה לא חוק יסוד, אם אתה תפנה לאחר שייתן לך, ממילא אתה לא תגיע לשלימות הפרטית שלך. הנזק הוא כפול. גם מצד הנותן וגם מצד המקבל. כי אין חוק שמכריח את הנתינה. מזכיר לנו כל מיני דברים. מזכיר דברים. יש כזה. זה יכול להיות, אני, זה, יש כל מיני, יש סקאלה, כמו שברעידות אדמה וטורנדו, יש סקאלה. כן, יש ריכטר, יש פיאג'ו, ויש גם בסולם סדום. יש סולם סדום, נקרא לזה ככה. אחד בסולם סדום, שתיים בסולם סדום. באמת, אברהם מבין שהתפלל על סדום, הוא קיווה שעדיין זה לא הגיע לנקודת העל חזור, שאפשר להתפלל. אמר לו ריבונו של עולם שזה הגיע לנקודת העל חזור. אין מנוס, צריך להפוך את סדום. צריך להפוך את סדום. עכשיו אולי זה, אני יודע, 9.8, אולי אפשר להציל משהו. אבל יש מדרגות מדרגות בסולם סדום. כלומר, יחסנו לנזקק. מה היחס הרגשי כלפי הנזקק? לפעמים זה יחס עוין, כמו שאמרנו. ממש יחס עוין. יחס של ביקורת כלפי הנזקק. זה לא משנה אם הוא נזקק לחוכמה, זה יכול להיות סתם בין חוץ לארץ, פה בבית המדרש, שמבקש רגע שנסביר לו מה זה א', או מה זה ב'. הוא באמת לא יודע מה צורת האות. מה זה האות הזאת? ב'. איך אתה מגיב לפנייה שלו? הוא כל כך עני בדעת. אתה כבר בונה עולמות מאלף ב', והוא שואל באמת בתמימות לפשר הלבנה הזאת, שהוא לא יודע איך קרויה אפילו. ב'. זה... מה התגובה, מה היחס, מה המפלס, האופי הרגשי כלפי אותו אדם. בזה הדברים נבחנים. מציאות העניים היא כדי שנתעורר להבין את החוק הגדול של הנתינה. כדי שנזכה בהם אנחנו, כמו שהזכרנו את אברהם אבינו, שההתייחסות שלו אל העניים היא התייחסות של אדונים. הם האדונים והוא העבד. אל נתעבור מעל עבדיך. כי על כן עברת, או באת לזוכר, בצל קורתי, כן? על כן באת, צל קורתי, אני צל וקורה, עבורך, בשביל זה קיים ביתי, בשביל זה קיים ממוני, כדי לחלוק איתך לפי יכולתי, לפי הצרכים שלך וכן הלאה. זו גישה מאוד מאוד מיוחדת, שעליה אגב מבוססת, כמו שנראה כאן בסוף הפסקה, עליה מבוססת כל סגולת ישראל, כל סגולת ישראל מבוססת על החסד, מיסודו של אברהם אבינו. כל סגולת ישראל מבוססת על החסד, מיסודו של אברהם אבינו. כן? ממש כך. יסוד החסד הוא נלקח מאברהם אבינו. כן? וזה הקו המרכזי של נשמת ישראל. עוד מעט פסח, דבר ראשון שאנחנו עושים בצייתנו במצרים, כן? בליל הסדר, מה אנחנו אומרים? כל דכפין, יתי ויכול, כל דצריך, כן? יתי ויפסח. בעצם הדבר הראשון, אומר הרב קוק, שאנחנו עושים תכף ומיד בצאתנו ומצרים, זה חוזרים לאן? חוזרים לאופי הישראלי העיקרי שלנו, החסד. כל דצריך, כל דכפין, יתי ויכול, כל מי שרעב יבוא ויוכל, יצטרף אל החבורה בהארת פנים, בהארת פנים, לא משליחים לו את חתיכת הבשר מעבר לחלון, אלא מזמינים אותו בהארת פנים ורואים בו אורח רצוי ונכבד, כל דכפין יתי ויכול, זה כנגד החסד עם גופו של הזולת. כל זה צריך יתי ויפסח, זה כבר שייך להקרבת הקורבן, שזה כבר עניין של טובה רוחנית. אבל אנחנו בעצם מבטאים את החסד בשני האופנים שלו. כן? גם באופן הפיזי, החייאת גופו של הזולת, וגם באופן הרוחני, כל זה צריך יתי ויפסח, שזה נוגע לקורבן הנקרב על גבי המזבח, יבוא וימנה עמנו כדי שיהיה לו חלק. בכפרה, חלק בתיקון הרוחני. זה הדבר הראשון שעם ישראל עושה שיוצא ממצרים. מספרים פעם שבאסון הגדול בטורקיה שם, שרעידת אדמה הייתה שם, והיו שם תיירים ישראלים לפני כמה וכמה שנים. אני חושב שאסרו על חברת קוקה קולה להשתמש בפרסומת הזאת, אבל הילדה שם שגילו אותה מתחת להריסות, שהיא הוציאה את הראש סוף סוף, הדבר הראשון שהיא ביקשה זה קוקה קולה. אז חברת קוקה קולה רצתה להשתמש כמדומני, אני לא יודע אם זה היה, אז היה סיפור כזה, לא יודע בדיוק אם זה היה אמת או לא אמת, אבל כמה נחמד לספר סיפור כזה. הדבר הראשון שילדה ביקשה זה קוקה קולה. מה הדבר הראשון שאתה מבקש? כאשר אתה יוצא מתחת להריסות, הוצאתי והצלתי, מה אתה מבקש? את מה אתה רוצה לאכול או לראות או להרגיש? קוקה קולה, מנצ'סטר, להקה כזו או אחרת, או איזה ביסה לסוגיה בגמרא. כן, מה אתה רוצה? או לתת, תן לי את העני הראשון, אני כבר רעב, 18 שעות לא עשיתי צדקה. תביא איזה מישהו שזקוק לי משהו. כן, זכיתי לחזור לחיים. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לתת צדקה. מה אתה נותן? עם ישראל, כל דכפין יתי ויצ... כן? יתי ויוכל, כל דצריך יתי ויפסח. זה דבר מאוד גדול. ולא ירחם על העניים. הדגש פה כמובן זה על זה שמידת הרחמים שלו היא בעצמה כבר מתקלקלת. לא כתוב ולא ייתן לעניים, שימו לב. הנתינה זה מורה על הפעולה הטכנית. כתוב שלא ירחם על עניים. מה שנקרא, כן, הרחם, הרחם שלו כבר ניטל. כן? כלומר, עיקר מטרין היה חסר. לקח כתוב על שרה שלא הייתה יכולה ושרה הכרה אין לה ולד. מה הכוונה אין לה ולד? שאין לה אפילו רחם. זאת אומרת, כתוצאה מהקמצנות, האדם הולך ופוגע בעצם ברחם. הוא פוגע במידת הרחמים. זה כוח פנימי, יסודי מאוד בנפש האדם, אבל הקמצנות כאילו פוגעת בשכבת האוזון. תחשבו על זה, על הרחמים כשכבת אוזון. זה כמו איזו שכבת אוזון, שבאמצעותה אנחנו מוגנים בעצם מהקרניים, או לפחות מגלי האור, מגלי הקרינה של השמש, המסרטנים, המזיקים. ושכבת האוזון הזו הולכת ומתקרסמת על ידי כל מיני גורמים, כן? דוד החמוצת הפחמן במידה גדולה, כן? שלא יורדת לקרקע, היא הולכת, כן? נשארת כלואה ומחממת האטמוספירה יותר מדי. עכשיו תחשבו על מידת הרחמים בתור שכבת אוזון שמגינה עלינו מהקרניים המסרטנות של יצר רע. שיצר רע, אם הוא היה יכול להכניס את כל עוצמתו אל תוך תוכנו, היה שורף אותנו ברגע אחד. זה מה שניסו לעשות במצרים אגב. הם הביאו את עם ישראל ל-49 שערי טומאה. 49 שערי טומאה, פירוש הדבר, אלו קרניים מסרטנות שהם הכניסו אל תוכנו. נשאר לנו רק עצם הלוז של שכבת האוזון. נקודת הסגולה, הליבה, כן? הליבה, זה הליבה. הליבה של כדור הארץ, כן? אותם מדענים שמשתעשעים בתיאוריית החור השחור, הם אומרים שאם חור שחור יתקרב לכדור הארץ, מה שיקרה הוא, שהוא יתחיל לעכל את כדור הארץ, כן? הוא יתחיל למשוך אותו, כמו שמושכים, אני יודע, כמו שמושכים איזה חתיכת פלסטלינה ככה, יש לך כדור של פלסטלינה, וזה כוח בעל כל כוח כבידה חזק, מתחיל למשוך אותה מכאן. הוא מושך אותה, מושך אותה, מושך אותה, מושך עוד ועוד, עד שהוא בסופו של דבר מעכל את הליבה. מעכל את הליבה. הליבה הזה נמצא בעומק של 4,400 קילומטר בתוך עומק האדמה, משהו כזה, והחור השחור הולך וכל מן צורך את החומר, צורך, צורך, עד שהוא מעכל את הליבה, וכן הלאה. עכשיו נחשוב על זה. קמצנות, היא הולכת ומעכלת את שכבת האוזון של הרחמנות. כל נטייה חיובית שבנפש, אלוקים עשה את האדם ישר, הישרות הבסיסית הזו, שהיא כוללת כמה וכמה מידות טובות, היא בעצם שכבת האוזון, שמהווה שמירה בלתי רגילה על נפש האדם, מפני חדירה מוגזמת והשפעה יתרה של יצרה. נכון שיצרה לא מסתנן כולו. הקדוש ברוך הוא יאפשר ליצרה לפעול פעולתו במידה כזו שתאפשר את הבחירה החופשית של האדם. זה בסדר. אבל ככל שאנחנו מפרים את משקל הבחירה החופשית על ידי הקמצנות לדוגמה, אנחנו בעצם מחדירים יותר ויותר את כוח היצר אל תוך הנפש, וההרס הולך וגובר. אולי זה הדגש מה שהוא אומר, ולא ירחם על העניים. בהתחלה הוא אמר, לא ייתן צדקה, זה הפעולה הטכנית, ולא ירחם, זה כבר ההשפעה היותר חודרנית על רקמת הרחמים שהולכת ומתשתשת, הולכת ומצטמקת. לא ייתן צדקה ולא ירחם על העניים. וכשיש לו מסע ומתן עם חברו, מדקדק עמו יותר מדי. כן? משא ומתן, כמובן, כמו שאמרנו, זה תקוות הרווח של האדם. גם שאדם מקווה לרווח, מידת הרחמים, כן? היא זו שמאפשרת לו להיות קצת לארג' עם חברו, לא לעמוד על המקח יותר מדי, כן? במיוחד, ודווקא כאשר אתה עוסק במשא ומתן, שזה נוגע לענייני ממון, כן? זה הממון שלך, זה הפרנסה שלך, ודאי וודאי שבמצבים כאלו, שהוא נאבק על פרנסתו, ודאי ששם לא יהיה אורך רוח, לא תהיה שם נדיבות לב, כן? לא, וכשיש לו משא ומתן לחברו, מדקדק עמו יותר מדי. הוא יותר מדי עומד על הדין, לא חרבה ירושלים, אלא מכיוון שנהגו בה לפי שורת הדין. יותר מדי כמו שכתוב, עקרון הפשרה לא היה קיים, ועקרון הפשרה הוא אחד האלמנטים החשובים ביותר שמחבר בין בני אדם, כן? אפילו במצבים שהם נאבקים בשוק. לך יש בסטה ולי יש בסטה. אנחנו מוכרים שנינו אבטיחים. בתוך מסע ומתן כזה, הפשרה, ההליכה לקראת הזולת, הוא מאפשר לנו בעצם ליצור מצב מופלא. שלמרות שכל אחד יש לו את האינטרס שלו, אנחנו חיים בשלום בתוך המציאות. גם כי ילך בגיא צל מוות, זה מקום המסע ומתן, לא אירע רע. אני לא מפחד שהמסע ומתן יהפוך אותי אויב לחברי. כי גם שם אני מוצא דרך להגדיל את גבול השלום. היינו, פשרה, לא מדקדק עמו יותר מדי, הולך מעט לקראתו, לא נאבק על כל פרוטה וכל שקל. כן? כמובן שקמצן לא מסוגל להלך על החבל הדק הזה של מציאות המסע ומתן. שלא לדבר על כך אגב, שכל המציאות של המסע ומתן אגב, זה אחד הדרכים שעל ידיהם הקדוש ברוך הוא מקרב בין בני אדם. כן? הרבה מהחברים שלנו זה אנשים שאיתם אנחנו נמצאים במסע ומתן. על ידי זה אנחנו נפגשים איתם. יש לך חברותה. חברותה זה מסע ומתן בחוכמה. זה אומר טהור, זה אומר טמא. זה לא פשוט. יש פה מאבק בין תפיסות. אבל המפגש שלנו מדי בוקר, בין 8:30 בבוקר ל-1 בצהריים, למרות שהמפגש הזה הוא הרבה פעמים מביא לידי ביטוי דעות סותרות, אבל הוא עוזר לנו להכיר זה את זה. אני הולך ומכיר אותך, מכיר את אופיך, הנה אפילו, כן? עכשיו אני הולך להכין לעצמי כוס תה ואני שואל אותך, אתה רוצה גם כן? כן, אם אפשר קפה עם 2 כפיות סוכר. אנחנו מרגישים שזה שאנחנו מכינים לו את כוס הקפה, זה מחזיר אותנו לסטנדר באופן שונה לחלוטין. עכשיו אנחנו יותר, כן? המחלוקת הולכת ומאבדת לאט לאט את הצדדים הנוקשים שלה, כן? וכל זה למה? גדולה לגימה שמקרבת בין רחוקים. אותו כוס הקפה שהכנתי לחברי. אם כן, המסע ומתן בחוכמה. המסע ומתן לעבודת המידות, תוכחה שמוכיחים אחד את השני. המסע ומתן המעשי בשווקים, זה בעצם הזדמנות פנטסטית להיפגש, לפתוח לבבות. הרי שהקמצן לא רואה את ההזדמנות הזו, אלא בכל מסע ומתן הוא רואה כמובן איזו הזדמנות כדי להגדיל ולהרחיב את גבול הרווחים האישיים שלו. דבר שבא לידי ביטוי, בפעולה שמצוינת כאן, ידקדק עמו יותר מדי. ולא יוותר לו מאומה. אינו מאכיל ואינו מלביש, כלל החסרונות, כן? של העניים למיניהם, כמו שאמרנו, לא ייתן צדקה לעניים, לא ירחם, לא ייתן צדקה ולא ירחם על עניים. אז פה מדובר בכל מיני סוגים של עניות. אנחנו נראה בהמשך איך הוא מתייחס לעניות רוחנית של בני אדם. הוא לא נותן מחוכמתו ולא מספריו. איך הוא מתייחס לעניות נפשית, לא מלביש, כן? לא מדובר פה דווקא על מישהו שאין לו בגד ללבוש וקר לו. לא מלביש, זה גם במובן שלא מכבד את חברו בלבוש נאה. זאת אומרת, הבגד נחשב כבוד. אמרנו את זה כבר פעם, שיעור הקודם כמדומני, בגד נחשב כבוד, רבי יוחנן שקורא לבגדיו מכבדותי. לא מאכיל, זה כנגד העוני הפיזי. לא מלביש, זה כנגד העוני הנפשי של הרגשת הכבוד. כאשר אני נותן לך, כן, בגד, לא רק שיהיה לך מה ללבוש, אלא הבגד הזה גם ייתן לך כסות לגופך מפני הקור, אבל שיראו אותך עם הבגד הזה יאמרו, הנה אדם מכובד, זה גם יוסיף לך כבוד. אני גם דואג לכבוד שלך, לא רק לגוף שלך. זה כנגד העניות הנפשית, וכנגד העניות הרוחנית, זה בהמשך, עוד לא הגענו, לא ישאיל מספריו ולא ייתן מחוכמתו. אומרת, כל סוגי העניות שאנחנו נפגשים איתם, הקמצן הזה, כשהוא רואה אותם נגד עיניו, לא ייתן ולא ירחם. לא מאכיל ולא מלביש. אינו מאכיל ואינו מלביש. כן, כמו שאמרנו, זה יכול להיות במדרגות שונות ומגוונות. לא מדברים פה, כן, כמובן, על רמה אחת. כן, זה יכול להגיע לממדים מפחידים, כמובן, קמצנות, אבל סך הכל צריכים לקחת בחשבון שיש לנו את כל הסולם כולו מ-1 ועד 10, וכל השאלה של העבודה האישית של כל אדם ודם, זה שאלת המיקום שלו על פני הסולם הזה. איפה אני מצוי? אני בחצי, אני באחד, כן? זה עיקר עבודתנו, להבחין בזה, מי שבאמת רוצה לעבוד על עצמו, להבחין בזה ולשאול את עצמו מה ניתן לעשות, מה צריך לעשות כדי לרפא את השבר הזה. כן. כן. כן.
השורש הראשוני שמתחילתו, האדם, דווקא במידה הזאת של הקמצנות, נשאב אליו פנימה. מעבר לעניין של אגואיזם, של משהו שהוא פרטי ולא כללי, מאיפה דווקא העניין, מאיפה זה מגיע?
הדבר הזה מתחיל ממה שקרוי בלשון הרב קוק, איך זה קרוי? הרב קורא לזה אהבת עצמו בטבע. כל אדם, סקל ילד קטן, תינוק, הוא מתעסק רק עם עצמו, רק עם הצרכים שלו, רק עם הצרכים שלו. אפשר לדבר על כך שהוא גם דורש מסביבתו להתייחס אליו בחינות. עכשיו, זה דבר מבורך. זה דבר מאוד חשוב.
שאתה קורא אצל עצמו.
לא, אבל זה לא מידה רעה. אצל ילד הקטן, כן, הדבר הזה הוא קיים כדי שבאמת המעמד של הקיום הפרטי, כן, יהיה איתן וחזק מספיק. אתה יכול לראות את זה בפשטות. אדם צמא שהולך במדבר ומגיע לבאר מים. וסביב באר המים מחכים לו בני משפחתו. הדבר הראשון שהוא יעשה הוא קודם יפנה לשתות. הוא מרגיש שבני משפחתו נמצאים, הוא אפילו זורק להם חיוך, אבל לא מחבק אף אחד עדיין. ודאי וודאי שלא מספר את קורות הדרך. כן? ודאי שלא. הדבר הראשון שהוא יעשה זה קודם כל ילך לשתות, כי עוד רגע הוא מת. אחרי שהוא ישתה לרוויה ויהיה לו את הביטחון הקיומי הראשוני, הוא יתחיל לראות מה קורה סביבו. ואז הוא רואה את בני משפחתו, שם להם לב, פנוי להתעניין בהם יותר. כן? המעגל הזה עכשיו מתחיל להתפתח. מעגל הקיום החברתי. ככה האדם עובר ממעגל למעגל. אלא מה הבעיה? אהבת עצמו בטבע שיש לה זמן, כן? יש לה זמן לגיטימי, מה שנקרא תור הזהב של הפרטיות, אם אין אני לי מי לי. כן? השלב הזה, אם המחנכים של האדם, זה אביו, אמו, סביבתו, הם לא מעבירים אותו לשלב הבא של, וכשאני לעצמי, מה אני? פה מתחיל הסיפור להשתבש.
ההשפעה היא, ברוב המקרים, היא סביבתית.
היא משפחתית, כן? ההשפעה היא עיקרית העיקרית, מכיוון שהילד רגיל לראות בבני משפחתו, כן? את הדמויות המרכזיות, הם יכולים להשפיע עליו יותר מכל העולם כולו. זאת אומרת, הדמויות האלו, כל מה שהן מקרינות עליו, זה מה שיקבע בשנים הראשונות את צורת העיצוב של הילד. ובעניין הזה, אם הם לא שמים לב למעבר של ממצב של אם אין אני למי לי, למצב כשאני לעצמי מה אני, לא מתחילים להעביר אותו. אחרי שכבר הביטחון הקיומי התחזק, הם מתחילים להראות לו בעצם אפשרויות נוספות, שמתבססות על יכולות נפשיות שלו אגב. להתבונן בסביבה, לראות שיש אנשים אחרים שקיימים בסביבה, יש להם צרכים וכן הלאה. אם לא עושים את המעבר הזה, כתוצאה מזה שהם עצמם אגואיסטים. יכול להיות שמקרינים לילד, כן, דיוק את מה שהם מאמינים בו. כן, שאדם לאדם זאב וכל אחד צריך לדאוג לעצמו. מה יעשה הבן ולא יחטא? במצב כזה ודאי וודאי שההתפתחות הנפשית של הילד תלך לכיוון של אגואיזם. אבל הכל מתחיל מהיסוד הראשוני של שאני לעצמי, אם אין אני למי. מזה זה מתחיל. שתחילתו היא טובה וחיונית והכרחית. אבל לא יודעים להיגמל ממנה בשעת הצורך. לא יודעים להפסיק לאכול. אדם יושב ואוכל, אבל במקום לאכול חתיכת עוף וחצי, כי זה מה שגופו צריך ותו לא, הוא מפקיר את עצמו ביד התאווה ואוכל 6 חתיכות עוף. זה כבר, הגוף לא צריך את זה. זה כבר יותר בשביל יצר, זה כבר לתאווה. כן? אנחנו לא יודעים לעבור או למצות את הרעב ולהמשיך הלאה. כן? אלא באותה הזדמנות, בעצם, גם כוחות שליליים נבנים מן הפעולה הזאת. נבנים מהפעולה של האכילה, נבנים מעידן הפרטיות, כוחות שליליים. והיצר הרע הולך ובונה לו את העיר הגדולה שלו על הבסיס של הפרטיות. ככל שאדם מתעכב במעבר מפרט לכלל, יצר הרע הולך ובונה את בנייניו על היסוד הפרטי האנוכי של אדם.
מה אתה עושה כשאתה כאדם בחייך בוגרים מפגש? מפגש עם זה, מישהו שזה כבר טבוע בו אתה לא נכנס כמובן לכל הניתוחים האלה של איפה זה בא וכמה ולמה, אבל אתה צריך להתמודד עם זה ביום.
אתה מדבר כרגע על זה שאתה נפגש עם מישהו כזה, עם עצמנו.
אני נפגש עם מישהו כזה.
מה, בתור מחנך, בתור הורה, בתור חבר?
בעבודה, בתור קולגה לעבודה.
אני לא יודע אם זה, קודם כל תראה דוגמה. אבל לא במילים ולא בדרישות, ודאי שלא בהתנסות. צריך להראות דוגמה, דוגמה אמיתית. אנשים רואים. כשאנשים רואים, מתחילים לגלות עניין באנשים מהסוג הזה, באנשים נדיבים, באנשים נותנים. ומתחילים לגלות בהם עניין, מתחילים, כן, אולי אפילו קצת לחפש איזה קרבה מסוימת אליהם, אולי לשמוע איזה משהו. צריך לראות איך הדברים מתפתחים, איך תשומת הלב שלהם באמת, של אותם אנשים, מופנה כלפיך, כלפי אותו אדם שמשמש דוגמה. אבל קודם כל לשמש דוגמה, לשמש דוגמה, לשמש דוגמה. אני לא מבין שיש תועלת בלצעוק או להתקיף, זה לא שייך. זה רק יעצים את ההתנגדות שלה. כן? וצריך לחפש את הפתחים, נקרא לזה ככה. צריך לחפש את הפתחים להיכנס לזולת. אנחנו מאמינים שכל אחד, גם הקמצן הגדול, לא טוב לו עם זה. הוא סובל מזה מאוד. אנחנו צריכים לגלות את הנקודה להתחבר איתו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, אתה סובל מזה. הוא סובל, אבל לא יודע בכך. אבל יש לנו דרכים להתחבר לנקודת הסבל שלו. על ידי חוויה מתקן של נתינה, אבל לא כתוכחה, לא כהפניית, לא אצבע משימה. צריך לעשות את זה בחוכמה. בסך הכל, היסודות החיוביים שבמציאות, הם משפיעים על היסודות השלילים. אברהם אבינו בדורו, הוא הצליח לחלץ מאות אלפים מציפורניו של נמרוד. וכל החסידים של נמרוד הרשע, הם היו אנשים מאוד אגואיסטים. מאוד מאוד אגואיסטים. ואברהם חילץ אותם מציפורניו של נמרוד. על ידי מתן דוגמה. כתוב שכאשר אברהם ניצח את ארבעת המלכים ועשה צדק באותה מלחמה עקובה מדם, הרבה אמונות נפלו. הרבה עבודות אלילים, מה שנקרא. נפלו, נפלו, נשרו. כי הם לא היו רלוונטיות יותר אל נוכח תפיסת הצדק והמוסר של אברהם. כך כתוב. שחזר אברהם מנצח, כן? כן? איך כתוב שמה? איך כתוב? ישבו אותו, כן? בעמק שווה. עמק שווה, מה זה עמק שווה? כן? שהושבו כולם להמליך אותו עליהם. הם עשו את אברהם מלך עליהם. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. כן? ההופעה של אברהם, כן? צדקת הדרך שלו, כן? הדבקות שלו, בעיקרון החסד, הוא גרם לשני משתנות, כי כולם מחפשים את זה. רק הם מחפשים את המופת, הם מחפשים את האפשרות, הם מחפשים לראות אדם שחי כך ברמה חברים שסגדים. קודם לא רואים את זה, אז בעצם, הם, הייתי אומר, נחנקים תחת יד יצרם ואומרים, מי יכול על היצר הזה? אבל בוא נראה מישהו שבאמת חי אחרת. אם יש אחד כזה, אנחנו אחריו. אנחנו מאמינים שאנשים מחפשים את דמות המופת, כן? שחי את חיה בצורה פשוטה. ושיש אחד כזה, כולם מדברים עליו טוב. אם נפטר מפקד, נהרג מפקד כזה בקרב, כל האומה כולה, כן? כולם מאוחדים סביב דמות המופת הזו. וגם אנשים שביסודה הם בטלנים ועצלנים, מתחילים לדבר עליו דברים נפלאים. אנחנו מאמינים בזה. לא בדיבורים ולא בדרישות. קשור את עצמנו, אחרי זה אחרים. כן, ככה זה עובד. כן, בבקשה איזה.
יש עניין להיות, זאת אומרת, מה קורה אם זה להפך, אם הבן אדם יותר עדיין בזרן?
זה דיברנו פעם שעברה בעריכות. לא כך נוכל, כן. זה דיברנו כשאמרנו שהצייקנות זו עמידה היא מגונה ברוב ענייניה. כשדיברנו על זה, מתי הצייקנות יש לה מקום. הקמצנות. דיברנו על זה בעריכות פעם שעברה. כרגע לא נחזור, זה כמובן, כמובן שיש מקום גם לצייקנות, כמו שאומר לנו בעצמו. כן, והטוב שבמידה הזאת, בעמוד קוף ממזיין, שהוא מביא לנו שאינו מפסיד ממנו בעבלים, פעמים נמנע מעבירות גדולות וכו'. טוב, אנחנו נראה את זה. כבר דיברנו על זה, אבל נתייחס את זה בעיקר בעקבות דברים שעוד יבואו. ולא יותר, לא מאכיל ולא מלביש, ולא יהנה שום אדם מממונו, כן? ואין לו ביטחון על מי שנותן לו הממון. מי שנותן לו הממון. אין לו ביטחון על מי שנותן לו הממון. מה הכוונה לפי דעתכם? מה זה מי שנותן לו הממון? מה זה אין לו ביטחון על מי שנותן לו הממון? אתה אומר, בקדוש ברוך הוא. טוב, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הממון. כן, זה צריך להיות מישהו שנותן לו והוא רואה בעיניו כנראה. מה, מה?
הוא חושד בו שנותן לו איזושהי מטלה.
אתה אומר, מי שנותן לו, מי שמלווה לו. מי שמלווה לו, לקמצן. כן, מה עוד אפשרות? ואין ביטחון. ואין לו ביטחון על מי שנותן לו המון, זה יפה. מה שאתה אומר. כן? מה האפשרות הנוספת? נשאר לו רק אפשרות אחת. כן? ואין לו ביטחון על מי שהוא נותן לו את הממון. כלומר, כאשר הוא המלווה. שני הדברים, שני הצדדים. כמו שאתה אמרת.
או שהוא לווה.
או לווה או מלווה. בשני המקרים אין לו ביטחון לא על מי שהוא מלווה לו, ולא על מי שהוא לווה ממנו. אז הערת הערה נכונה מאוד. הקמצן, גם כאשר מישהו נותן לו, כן, זה טיפ-טיפה קצת, אבישי, קצת טיפ-טיפה שונה, מה שאמרתי כרגע, כי לכאורה הקמצן היה צריך מאוד להתפעל ממי שנותן לו. היה צריך להגיד, וואו, איזה איש טוב, אולי גם אני אהיה רחב לב, כמו זה שנתן לי. מסתבר שפה, כן, מדובר על קמצן כזה, שגם כאשר נותנים לו, במקום להתפעל מהנתינה, ולהבין שיש טוב בישראל, כן, ויש טוב באדם, במקום זה הוא מפרש את הנתינה, תראו לאן זה הגיע.
כפרייר.
כמו שאתה יארת כבדו, מה?
כפרייר.
הוא מפרש את הנתינה, יש לו כוונה שלילית בזה. כל הפוסל, באמור פוסל, כן? כמו שכאשר הוא נותן את הצדקה, יש לו כוונת רווח בזה, כך הוא מפרש גם את מי שנותן לו את הצדקה. כן? יש ביטוי נפלא, או דימוי נפלא, מסרת ברכות, אורח רע מה הוא אומר, אורח טוב מה הוא אומר. אורח רע שבא ורואה שולחן ארוך, בכל טוב סלע, ובא לבית אומר לו, בבקשה תשב ותאכל. מה אומר האורח הרע בינו לבין עצמו? כל מה שטרח בעל הבית, לכבודו טרח, ולכבוד בני ביתו. כלומר, הוא לא מעלה על דעתו הקמצן, אמרנו, מכיוון שהוא השמיד קצת את מידת הרחמים שבתוכו, הוא כבר לא מאמין שמידת הרחמים מצויה איפשהו. ואם נעשה כלפיו מעשה חסד, הוא משייך את הפעולה הזו בעצם לצבעותיו של יצר הרע. יצר הרע בפעולה צדקה. אמרנו שיצר הרע נבנה בסופו של דבר, כן? הוא בונה את עירו בתוך נפש האדם, בתוך נפש הקמצן. אצל הקמצן אפילו המעשה הטוב הוא לצורך הרע. נזכר. באותו גזירה שגזרו אנשי סדום אל הבחורה הצעירה. משכו אותה בדבש והדבורים עקצו. אפילו הפעולה של החסד היא פעולה עוקצת, היא פעולה ממיתה. למה הוא עשה את הצדקה? הוא לא טרח בשבילי. אין מושג כזה שאדם יכול לטרוח למען מישהו שהוא לא מבנה ביתו ולא למען עצמו. סתם לאדם שאתה רואה ברחוב, איך יכול להיות שאתה אוהב אותו? מה לך ולא? זה העניין. זה מה שאתה אמרת, כן? זה כאשר מדובר כשהוא מקבל את הכסף מאחרים. וכאשר הוא נותן את הממון לאחרים, מה הכוונה אינו בוטח? איך אתם מבינים את זה? ואין לו ביטחון על מי, כן? שמקבל ממנו את הממון. אין לו ביטחון. אגב, יכול להיות שמכיוון שאין לו ביטחון, לכן הוא גם לא נותן את הממון. אבל אם הוא כבר נותן את הממון, הוא מזכיר לו כל יום להחזיר לו. הוא מבלבל את המוח, הוא יורד לחייו של הלווה, כן? אין לו ביטחון. אין לו ביטחון. טוב, השאלה למה הוא נותן? למה הוא נותן אין להם ביטחון? כנראה שהוא רוצה להרוויח משהו. הוא רוצה להרוויח משהו. אין לו ביטחון בזה שהוא נותן לו, כן? זאת אומרת, גם כאשר הוא משקיע את כספו בזולת כדי להרוויח משהו, הוא חושש שהזולת יעלה עם הכסף וילך, ואז הוא לא יכול לקבל את הריבית שלו. אז אין לו ביטחון. הוא מאוד קצר רוח ביחס לכסף שניתן מידיו למישהו אחר, לצורכי רווחים שלו. כן? צורכי רווחים שלו. אבל אפילו הנתינה המחושבת הזו גורמת לאותו קמצן חששות שמה לא יעלה בידו להרוויח את מה שרצה להרוויח מהנתינה. טוב, אני יודע שזה נשמע קצת מסובך, אבל מה לעשות? הקמצן הוא מסובך. כן, אלה החשבונות שיש לו. עכשיו תראו את הדבר האחרון, וזה גם נעצור. מה?
בקמצנות אין מיטה של הגדלת החשדנות שלו?
עוד פעם, סליחה?
בקמצנות.
כן.
זה לא מעצים את החשדנות שלו?
ודאי, זה מה שאמרנו. הוא חושד בזה שמקבל ממנו כסף. ודאי, חשדן גדול. חשדן מאוד מאוד גדול. בטח. והוא שנו לבריות. למה הוא שנו לבריות? למה הוא שנו לבריות? תארו לעצמכם, רופא שהולך בבית חולים, עם אוזניות, כן, על האוזן, ורוקד, וכולם צועקים במיטות. מה אומרים לו כל החולים? מה הם אומרים? מקללים אותו. 10 דורות קדימה הם קללים אותו. למה? אתה הולך בבית חולים? אם אתה הולך, אני יודע, אם אתה הולך באיזה מלון נופש, כולם מגיעים מלון נופש ככה, מבסוטים, כולם עשירים, מדושני עונג, ואתה לא עוזר, זה בסדר. כי פה באמת, איך אומרים? כל אחד יש לו את הסטפה שלו כדי לעזור לעצמו. הוא משלם על הבריכה, הוא משלם את פסעודות הגורמה שלו. לכולם יש, נקרא לזה ככה. אבל אם אתה בבית חולים הולך, במיוחד אם אתה רופא, ויש לך אפשרות לעזור, ואתה מסתובב עם האוזניות ועושה ככה, אתה בבעיה. כל אלו שזקוקים לך, כל אלו שמצפים שבמקום הזה שנקרא בית חולים, כל בעל מקצוע, כל אחד ואחד יעשה מה שלאל ידו כדי לעזור להם בייסוריהם, ואתה מתנהג כחתן בבית אבלים, פשוט שאתה שנו. אנשים חסרים? אנשים דואבים? המציאות שלנו, ככה בלשונו של רבי ירוחם אומר, קורא לזה, העולם כבית חולים. העולם הוא בית חולים. איך אמרנו? יש כאלה שחסר להם בגוף? יש כאלה שחסר להם בנפש? הם מסתכלים בעין מאוד, כן? מאוד לא טובה על אנשים שהנפשיות שלהם, צדיק, תראה כמה טוב לו, איך הוא מתפלל באיזה דבקות, אבל הוא לא שם לב עליי. יש לו רכוש נפשי נהדר של דבקות, אבל לשים לב אליי, שאני כבר שבוע בקטנות מוחין, שבוע אני בעצבות נוראה, העיקר שהוא מתפלל בשמחה וזה, כן? העולם זה בית חולים, פיזי, נפשי ורוחני. כל אחד מאיתנו זקוק מבחינה רוחנית, איזה מישהו שיסייע לו להבין איזה פסקה, איזה טקסט קשה. אתה רואה כבר את החבר שלך יושב יום שלם מול הטקסט ולא מבין כלום, כלום. ואתה חוגג, כל יום מחייך, מבין דברים לעומק. אולי תפנה אליו, תדע לך. הוא יושב שם ונענק תחת מסעו. וכשורא אותך שלם, שמח, כן? מדושן עונג, מבסוט מהחיים, משהו בתוכו גורם לו איבה כלפיך.
זה נורמלי?
לא. מה, האיבה?
כן.
נורמלי מאוד. זה טבעי. אני לא בא להגיד עכשיו שצריך לטפח את האיבה הזאת, אבל זה דבר מאוד טבעי. זה דבר מאוד טבעי. כמו שנקמת דם זה דבר טבעי. זה לא מצווה לנקום, אבל זה דבר טבעי, והתורה נותנת מקום. כן? ואם הגולה יוצא מעיר המקלט, כן? ואל אדם הורג אותו, פטור. פטור מדין תורה. לא צדיק, אבל פטור. זה דבר טבעי. הקמצן הוא שנו, כי הוא מתהלך זחוח, קמצן, קופץ יד בעולם שהוא כולו בורות, כולו חסרונות.
זה גובל באחזריות.
יש ביכולתו
לעזור
בו לא עוזר?
מה? יש ביכולתו לעזור בחוכמה, נראה את זה בהמשך.
אולי גם החברה של הציפייה ממנו.
מה?
גם לחברה של הציפייה ממנו
שם. זה מה שאמרנו, הציפייה היא טבעית, כי העולם הזה מקום חסר.
אנשים שהם לומדים הכיתה של החסידות ככה שכאילו אין לך בעולם, אתה יודע, כאילו את המצב הזה שהוא כל היום זמן שמח, בעצם הוא כנראה הוא פספס את זה משהו, כי בטוח שמי שלימד את זה, כן? אז בטח הוא לקח בחשבון את האנשים ש כאילו, צריך לדאוג להם להיות יותר שמח, כן? ולא שהוא יהיה שמח רק לעצמו.
נכון.
אז יש פה איזה משהו לא...
נכון, נכון. צריך איזה איזון בין חיפוש השלמות או השמחה האישית שלי, כן?
אם כבר הוא שמח, אז שייתן לשני ש...
נכון. אם זה שמחה רוחנית, הוא ודאי ייתן לשני.
רק אם הוא קובע, זאת אומרת שיש לו יותר מדי, אז שייתן לי קצת למישהו שצריך.
רק ברשותכם, הייתי רוצה, פשוט נקרא את זה במהירות, בסדר? כן? שהמנהג החמוד הזה... לא נשבית אותו, לא ייתן צדקה, הקמצנות מושתתת על דמיון כוזב, שמראה כאילו אני והוא, כן, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. וממילא לא יוכל להבין ולהאמין ולהרגיש שהנתינה לא גורעת, אלא מפתחת את המיטיב והמוטב. מה שאין כן הנדיב, אצלו אין זו סתירה כלל, כי הנדיבות שראשה פנימי מאוד, ושם השגת ההפכים היא טבעית, לכן הקמצן לא ייתן צדקה, כי בזה כביכול מרע את מצבו, ומדמה שגורם לעצמו חסרון שלא יוכל להימנות. ולא ירחם על העניים, העניים בעצם נוכחותם מציגים את מציאות החוסר, וקיומם הוא כדי שנזכה בהם אנו, ובאמת יותר מאשר עושה בעל הבית עם העני, עושה העני עם בעל הבית. אבל הקמצן לא רואה בעניים אלו הזדמנות לצמיחה מוסרית, ולכן לא ירחם עליהם. הוא בא לומר שכל כך התעמקה בו הקמצנות, עד שכבר הרגש הטבעי של רחמים שעליו ראוי שתתפתח תשוקת הנתינה, גם רגש זה כבר כהה ונשחט ולא מעוררו לעזרת העני, וכשיש לו מסע ומתן עם חברו מדקדק עמו יותר מדי, המסע ומתן בין בני אדם, בין אדם לחברו, גם הוא עניינו לקרב הלבבות, אבל הקמצן רואה גם אותו כהזדמנות לרווח אישי, ובמהלכה הוא לא ישתף כלל מידת הרחמים על זולתו וידקדק איתו יותר מדי, עד שלא ישיר כלל למקום לוויתור. ואין לו ביטחון למי שנותן לו ממון, כלומר שאינו בוטח בלווה ממנו כאשר נותן לו, ואולי בגלל זה לא נותן כלל, ועוד גם כאשר מקבל הלוואה ממישהו, לא יבטח בנותן ההלוואה, וחושדו על מה ולמה נתן. וזה בבחינת אורח רע, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילו. והוא שנו לבריות, כי בחושם הטבעי הם מרגישים שבהנהגת הקמצנות שלו, הוא חותר תחת יסודות המציאות של עולם חסד ייבנה, ואינו שותף בהבראת העולם החסר והמשווה על השלמה. וקמצן זה הרי יש בכוחו ולא מסייע. טוב, נעצור כאן.